דף קוף יוד א' עמוד ב', תחילת פרק עשירי, סייעתא דשמיא, פרק אחרון, מסכת בבא קמא. אומרת המשנה, הגוזל ומאכיל את בניו, והניח לפניהם פטורים מלשלם. ואם היה דבר שיש בו אחריות, חייבים לשלם. בעזרת השם, המשנה עצמה תבואר בהרחבה בדברי הגמרא. כרגע מה שאנחנו רואים בפנינו, אדם שגזל והאכיל את בניו, או אדם שגזל והניח את הגזלה לפניהם על פניו, מדובר פה שכשמת הגזלן, הגזלה הייתה בעין קיימת לפני היורשים, פטורים מלשלם. אז על זה אנחנו באים ואומרים שהיורשים פטורים מלשלם את הגזלה. ואם היה דבר שיש בו אחריות, אם אבל מדובר באופן שיש אחריות בדבר, שננסה לברר בגמרא מה הכוונה אחריות, אז חייבים לשלם. אז אנחנו באים ואומרים שמוטל על היורשים לשלם את הגזלה. אומרת על זה הגמרא, אמר רב חיסדא, גזל ולא נתייאשו הבעלים, הוא בא אחר ואכלו ממנו, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, מה היא טעמה? כל כמה דלא נתייאשו הבעלים ברשותי דמרי קאי. מבואר פה שיטת רב חיסדא, שרב חיסדא סבור שאם אדם גזל והגזלה נמצאת בעין, ובא מישהו אחר ואוכל את הגזלה, מבחינתנו יכול הנגזל לדבוע את שניהם. רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. כי בעצם כל זמן שבן אדם לא מתייאש, אז זה חפץ שלו. נכון שזה כרגע אינו ברשותו, גזלו את זה, אבל זה שלו. אז אתה אכלת דבר שלי, אכלת דבר שלי, תשלם. לא. אם הוא לא אכל, אנחנו מדברים, מה היה המקרה? נכון. אני יכול לגבות את הגזלן. כן, הבנתי, אני יכול לגבות את הגזלה. או מהגזלן, או מהגזלן. יש גזלן שלקח את החפץ, ויש גזלן שאכל את החפץ. ואני גובה באחד משניהם. הסברנו שהראשון שגזל הוציא את זה מרשותי, והחפץ עדיין היה בעין. בא אחד אחר ואכל את הדבר, אז אני יכול לדבור אותו בנפרד. שואלת הגמרא, אתנן, אבל למדנו אצלנו במשנה לא כך. הרי אצלנו למדנו הגזל ומאכיל את בניו והניח לפניהם, הגזלה בפניהם, ובכל זאת פטורים מלשלם. תיופתא דרב חיסדא, רב חיסדא אומר שגם השני חייב, ובמשנה מבואר שרק הראשון חייב. עונה הגמרא, אמר לך רב חיסדא, כי תניא היא לאחר ייאוש. עונה רב חיסדא, מה שאנחנו למדנו במשנה, המשנה מדברת לאחר שנתייאשו הבעלים, וממילא לאחר שהם נתייאשו, אז יש פה גם ייאוש, ועכשיו זה עבר מהגזלן לרשות הבנים, יש שינוי רשות, אז ייאוש ושינוי רשות קונה, לכן הם פטורים. אבל כשאני רב חיסדא דיברתי, דיברתי לפני ייאוש. לפני ייאוש, אז הוא לא קנה. אם הוא לא קנה, אז הוא צריך לשלם את הגזלה. אומרת הגמרא, אם הניח לפניהם פטורים מלשלם, זה יהיה החידוש. אם הניח לפניהם פטורים מלשלם, אמר רמי בר חמא, זאת אומרת רשות יורש כרשות לוקח דם. מפה מונח החידוש. אומר רמי בר חמא, היה מקום לבוא ולומר, כשאבא מוריש לבניו, אז זה לא יהיה נחשב שינוי רשות. אולי צריך פעם להדגיש שאנחנו תמיד אומרים ייאוש ושינוי רשות, כי ייאוש בכדי לא כאן, צריך ייאוש ושינוי רשות. מה שהגזלן משך את החפץ מהנגזל זה לא שינוי רשות, זה מעשה גזלה. כשהגזלן מוציא מרשותו זה נקרא שינוי רשות. אז אם הנגזל התייאש והגזלן מוציא מרשותו, יש כאן ייאוש ושינוי רשות, שזה שעכשיו נכנס לרשותו קנה. בכדי שיהיה הוצאה מרשות, היה מקום לבוא ולומר שירושה בנים עומדים במקום האבא, זה לא נקרא שינוי רשות. החידוש הגדול שמונח פה, שרשות יורש כרשות לוקח, היורש מבחינתנו כמו קונה, כמו שכל לוקח זה שינוי רשות, אומר רמי בר חמה, אז למה באמת במשנה שלנו, גם שהחפץ מונח בעין, פטורים מלשלם, כי יש כאן ייאוש ושינוי רשות שקונה. רבה שחולק אומר, רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי. באמת יורש זה לא שינוי רשות. והכה במאי עסקינן, אז איך ייתכן אצלנו במשנה, והניח לפניהם פטורים מלשלם, הרי אם הם לא קנו את החפץ, אז כבר רב חיסדא לימד אותנו, צריך לתת, חזור. וגם שרב חיסדא אומר שמדובר במשנה שהיה ייאוש, אבל ייאוש לא קונה, אז למה הם לא צריכים להחזיר את החפץ? התשובה היא, מדובר באופן, הכה במאי עסקינן כשהחלום, מדובר שהם כבר אכלו את הגזלה, אז ממילא, כיוון שהם לא גזלו, אותם אי אפשר לתבוע. אם החפץ היה בעין, אם הגזלה הייתה קיימת, אומר רב, ודאי שיצטרכו להחזיר את הגזלה לנגזל. אבל מכיוון שהחפץ כבר לא נמצא, והם לא גזלו, אז אותם אי אפשר לתבוע. אז מי אפשר? אם זה היה לפני ייאוש, אז רב חיסדא כבר לימד אותנו, רצה מזה רצה גובה, רצה מזה גובה. אבל כאן מדובר לאחר ייאוש. אז נכון שהם לא קנו לעניין שהגזלה אם היא הייתה בעין. אבל כיוון שהם כבר אכלו, אין לנו את מי לתבוע. וזה למעשה מה שמונח בתוספות למעלה. תוספות דיבוע מתחיל הגוזל ומאכיל. אומר תוספות לאו דווקא מאכיל. דהו הדין נתן להם, דפטורין לרב חיסדא. דמוקי בגמרא מתניתין לאחר ייאוש. דהווה לייאוש ושינוי רשות שקונים בזה. אלא אורחא דמילתא נקד, בדרך כלל אדם גוזל, אז הוא מאכיל את הילדים, אבל גם יכל להשאיר את זה בעין. אינמי דווקא נקד מאכיל אפילו לרב חיסדא. דלא חשיב שינוי רשות במה שנתן לבניו הפוכים על שולחנו אפילו וכו'. דהיינו למעשה מונח פה הדברים של רמי בר חמה ורבה. ממשיכה הגמרא ואומרת, המדקתני סיפה, אם היה דבר שיש בו אחריות חייבים לשלם, מכלל דרישה בגזלה קיימת עסקינן. מקשה הגמרא לשיטת רבה. אנחנו חוברים, הוברר לנו שיש כאן מחלוקת רמי בר חמה ורבה. יסוד המחלוקת, מה קורה אדם גוזל חפץ ומוריש את זה לבניו? האם כשהחפץ בעין מחויבים להשיב או לא מחויבים להשיב? דעתו של רמי בר חמה שכשהחפץ בעין אין מחויבים להשיב, והסיבה כרשות יורש כרשות לוקח, יש כאן ייאוש ושינוי רשות. דעתו של רבה שיש פה אומנם ייאוש אבל אין שינוי רשות כרשות יורש, לאו כרשות לוקח, ולכן מצד הייאוש זה סיבה לומר שאם הם אכלו, הם פטורים מלשלם. אבל אם החפץ בעין, הם חייבים להשיב. שואלת הגמרא להוקימתא של רבה, רבה יש לו בעיה עם המשנה. הרי במשנה כתוב והניח לפניהם. תשובה, מדובר שכשאבא מת זה היה קיים, כשהנגזל בא לתבוע את שלו, הם כבר אכלו את זה. שואלת הגמרא, תראה את הסיפה. בסיפה כתוב, אם היה בו אחריות נכסים, והגמרא כרגע מבינה מה זה נקרא אחריות נכסים, כל דבר כזה ששם של האבא מונח על החפץ, וזה אומר, כאין קרקע, רשי אומר, תלית, בגד, יש לו איזה דבר, שכולם יודעים שהחפץ הזה שייך למוישה. היום כשהבן של הנגזל מסתובב עם החפץ, אז אנשים מצביעים ואומרים, מאיפה, אתה יודע מאיפה יש לו את זה? זה אבא שלו גנב ממוישה. אז מדין כיבודה, אבל אפילו על אף שלמעשה היה ייאוש, ואחרי שהיה ייאוש אני כבר לא צריך להחזיר את זה, אבל כדי מפני כיבוד אב שהאבא מתבזה, שכולם מצביעים שהאבא היה גנב, אז הוא מחויב להשיב את הגזלה. זאת אומרת, שמה ההבדל בין הרישא לסיפא במשנה? שהסיפא מדברת שהחפץ בעין ושם האבא מונח על החפץ, והרישא מדברת שהחפץ בעין ואין השם של האבא, ולכן הם לא צריכים להחזיר. אז הנה אתה רואה כמו רמי בר חמה, שמדובר שהגזלה קיימת ובכל זאת פטורים מלהשיב, ולא כמו רבה שרבה רוצה לומר שמדובר שהחלום. זוהי שאלת הגמרא. אנחנו חוברים, המדקתני סיפא, אם היה דבר שיש בו אחריות חייבים לשלם, מכלל דרישא בגזלה קיימת עסקינן. אמר לך רבה, הכי כאמר, אם הניח להם אביהם אחריות נכסים חייבים לשלם. עונה הגמרא, לא הבנת נכון את הביטוי אחריות נחפים. אחריות נחפים לא הכוונה דבר כזה ששם האבא מונח עליו, אלא אחריות נחפים הכוונה היא שבחפץ יש אחריות. הווה אומר שהאבא ישיר קרקעות. וכמו שאנחנו יודעים במלווה ולויווה, הרי כל אחד יודע שאם אדם הלווה למישהו כסף, אחוז ממה שגופו משועבד, ממונו משועבד. אם יש לו קרקעות, אז גם אם האדם הזה, הלויווה הזה ימות, המקרקעות שלו משועבדים לשלם את החוב. אם אדם גזלן, הקרקעות שלו משועבדים להחזיר והשיב את הגזלה ממנה. אם האבא מת והשאיר קרקעות, אז היום מהקרקע הזאת באמת מדובר שאכלו כבר את הדבר. כמו שרבא אומר, מדובר שהיה ייאוש, אבל כיוון שהם אכלו את זה, אז אי אפשר לבוא ולשלם. אם האבא השאיר קרקע, אז הקרקע של האבא משועבדת להחזיר את הגזלה. בכזה מקרה עומד המשנה, חייבים לשלם. לא הבנתי.
איפה רוצים שאם יש לגריבת קרקעות, אפשר לפרם הקרקעות בשביל השיר את הגזלה? דין פשוט.
מה הווה מן השלו? קודם כל זה כתוב, אבל דבר נוסף זה דבר פשוט. עזוב, בלי שום.
זה הגיוני, אבל צריכים בסיס לזה.
למה צריך בסיס? התורה שאמרה והשיב. נכון. זה לא משנה, אז אנחנו כבר למדנו. אם כן, שגזל יחזיר. דרשנו את הפסוק. ואם, יפה, נכון? אם הבן אדם חי, אז ניקח. אם הבן אדם, לא, זה תמיד הפוך. קרקע תמיד משועבדת יותר ממיטלטלין. זה מיטלטלין לא משתעבדים. רק קרקע משתעבדת. רק קרקע. מאוד. כי באותו רגע שאתה לקחת, בעצם אתה עכשיו מחויב. אם התורה לא הייתה אומרת והשיב, אתה צודק. אז היית אומר שזה מלווה הכתובה בתורה, זה חידוש מי אמר. אבל פה, ברגע שהתורה אומרת והשיב את הגזלה, אז כל הנכסים שלך צריכים לדאוג לשלם את הגזלה. והשיב את הגזלה זה לא אומר רק את החפץ הגזול.
זה אמר כשהם אכלו את זה,
כן.
זה לא קיים, אין להם חוב לגזל.
כי הם לא גזלנים. הרי מדובר שאבא היה מיואש. הגזלן היה, זאת אומרת, הגזלן היה מיואש. והשיב את הגזלה מדבר על הגזלן. הם לא גזלנים. נכון, אז הם לא גזלנים. כי ברגע שבן אדם מתייאש ואמר, וי לחסרון כיף, אני כבר לא לקחתי
מי.
זה לא משנה, אבל אני לא לקחתי ממנו שום דבר, אבל לי אין והשיב. אתה לא יכול לחייב אותי במה שאני לא קיים בו. אומרת הגמרא, והא מתני לי רבי לרבי שמעון ברי, לא דבר שיש בו אחריות ממש, שנה רבי, מסדר המשנה, לבנו רבי שמעון, שלא מדובר פה באופן של אחריות בתור קרקע, אלא אפילו פרה וחורש בה, חמור ומחמר אחריו, חייבים להחזיר מפני כבוד אביה. מדובר שהפרה מפורסמת, חמור מפורסם, וכולם יודעים שאני חורש בפרה ששייכת למישהו אחר, רק בגלל שאבא גזן, אז מפני כבוד אביהם חייבים להשיב. זאת אומרת שמדובר בסיפה בגזלה שקיימת בעין. אז גם ברישה מדובר בגזלה שקיימת בעין. אז למה הם לא חייבים להחזיר? בשלמה לפי רמי בר חמה אני מבין היטב, היה ייאוש ושינוי רשות, אז הם קנו, ומי שקונה לא מחזיר. אבל אתה רב השומר שלא היה שינוי רשות, אז יש פה רק ייאוש. בייאוש הוא עדיין מחויב להחזיר עם החפץ בעין. כי זה הרי, ואם היה דבר זה מתייחס לרישה, זה לא פסקה. אם היה כתוב פטורים ישלם, נקודה. אם היה דבר, ואם זה המשך אחד של המשנה, זה דיש גוש אחד. אומרת הגמרא הזה, אלא אמר רבה, כי שכיבנה כשאני אמות והגיע לעולם האמת, רב אוישיה נפק לבתי, מי שיבוא לקבל את פניי יהיה רב אוישיה ששנה את הברייתות. ולמה? כי אני בהרבה מקומות, אומר רשי, לומד ברייתות כמו רב אוישיה, ורב אוישיה שנה ברייתה דלא כרבי, ועל זה אני סומך את דיני במשנה. הגוזל ומאכיל את בניו פטורים מלשלם, הניח לפניהם גזלה קיימת חייבים לשלם, אין הגזלה קיימת פטורים מלשלם, אבל הניח להם אביהם אחריות נכסים, חייבים לשלם. אומר רבה, יש פה ברייתא מילה במילה את שיטתי. דהיינו, אם מדובר באופן כפי שהברייתא מתחילה, אדם שגוזל ומאכיל את בניו, הם לא גזלו ולכן הם פטורים מלשלם. אם הגזלה קיימת בעין, היה פה רק ייאוש, רשות יורש, לאו כרשות יור לוקח, ממילא צריכים להחזיר את הגזלה. נכון, שאם הגזלה כבר נאכלה, אין הגזלה קיימת, אז אין מה לקחת, כי הם לא הגזלנים. אבל אם אבא השאיר קרקעות, אז ברגע שאבא משאיר קרקעות, אז יש עכשיו שיעבוד על הקרקע. אז הם חייבים להחזיר את הקרקע המדוברת, את הגזלה המדוברת. ואם ככה, הברייתא מסייעת את דעת רבה. מסבירה הגמרא, אמר מר, למדנו בתוך הדברים פה בברייתא, אין הגזלה קיימת פטורים. אין הגזלה קיימת פטורים. נימא תבת יופתא דרב חיסדא. רב חיסדא הרי לימד אותנו שמי שאכל, גם הוא חייב. רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. כך פתחנו את דעת רב חיסדא. עונה הגמרא, אמר לך רב חיסדא, כי תניא הוא, לאחר ייאוש. מה שאני אמרתי במשנה, מה שנאמר כאן בברייתא, שאם אכלו הבנים פטורים מלשלם, מדובר לאחר שהנגזל התייאש. אז ממילא הם לא גזלו, וייאוש היה, הם לא קנו את זה, אבל ייאוש היה, לכן הם לא צריכים לשלם. הברייתא, המימרא של רב חיסדא, מדובר לפני ייאוש. לפני ייאוש זה חפץ שלי. בכל מקום שם בעליו עליו. רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. עוד אמרנו בברייתא, מר מר, גזלה קיימת חייבים לשלם. נעימת אבת יופתא דרמי בר חמא, רמי בר חמא אומר שאם הגזלה קיימת, פטורים מלשלם, ובברייתא כתוב חייבים לשלם. ענה הגמרא, אמר לך רמי בר חמא, כי תענה היא לפני ייאוש, מה אתה מדבר? הפסקה הזאת היא מדברת בברייתא לפני שהתייאש הבן אדם. שינוי רשות לבד לא קונה, אבל אם התייאש הנגזל, אז יש כאן ייאוש ושינוי רשות, כי הרי רשות יורש כרשות לוקח. בכזה מקרה, על זה דיברנו במשנה, ועל זה אמרנו שהם פטורים מלשלם, מכיוון שהם קנו את החפץ. כל זה היה מהלך אחד, שהמחלוקת של רמי בר חמא ורבה מתייחסת למשנה. רב אחא, רב עדא בר אבא מתני לה דרמי בר חמא, רב עדא למד את המחלוקת של רמי בר חמא ורבה על דין אחר בברייתא. על מה? הניח להם אביהם מעות של ריבית. מדאורייתא אדם שלקח כספי ריבית מחויב להחזיר את הכסף, את הריבית, חזרה למי שהוא נטל. הניח להם אביהם מעות של ריבית, והם יודעים בוודאות שהארנק הזה שנמצא פה זה כספי ריבית. אף על פי שיודעים שהם של ריבית, הם חייבים להחזיר. אמר רמי בר חמא, זאת אומרת רשות יורש כרשות לוקח דמי, למה שהם לא יצטרכו להחזיר? הרי זה ריבית. מסקנה, בהכרח, מתבקש, חייבים לבוא ולומר שמכיוון שנותן הריבית כבר מיואש מכספו, הרי הוא נתן, והאבא מת והוריש לילדים והילדים נחשבים כלוקח, אז יש פה גם שינוי רשות, ייאוש ושינוי רשות קונה, לכן הם לא צריכים לשלם. רבה אמר, מי אמר שלום? אבל אתה תישאר אדם שעבר על איסור דאורייתא. רבה אמר, לעולם אין מלך רשות יורש, לאו כרשות לוקח דמי. ושני הכה דאמר קרא, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ומסיים הפסוק ואומר, ויראת מאלוקיך, וחי אחיך עמך. דהיינו, לימדך תורה, אומרת הגמרא, לפי הבנת רבה, כי היכה, למה אל תיקח מיתו נשך ותרבית? אהדר לי תחזיר לו כהיכה דניחיה בהדך, כדי שהוא יוכל לחיות איתך. לדידי כמעבר לי רחמנה, לברי לא מעבר לי רחמנה. האיסור הזה נאמר על זה שלקח כספי ריבית, לא על הבנים שנהנים מהכסף שאבא. ומכיוון שעל הבנים לא נאמר חיוב השווה, לכן הם פטורים מלהחזיר. אבל ברמה עקרונית רשות יורש, לאו כרשות לוקח, אלא יורש, הוא באמת חלק מהאבא. מסכמת הגמרא ואומרת, מן דמתני לה ברייתא כל שכן המתניתין, מן דמתני לה המתניתין, אבל הברייתא רמי בר חמא אפשר כרבה מתנו לו. אנחנו נתחיל מהחלק הסוף, כי זה יותר קל להבין עם הדברים. בעצם אנחנו סיפרנו את המחלוקת של רמי בר חמא ורבה. פעם אחת הבאנו את זה על דברי המשנה שלנו שעוסקת בגוזל, ופעם אחת הבאנו את זה על הברייתא שעוסקת בכספי ריבית. זה ברור שאם המחלוקת של רבה ורמי בר חמא מדברת על הברייתא, על דיני ריבית, ואם כל זה חידש רמי בר חמא שבהכרח איך מותר להשאיר אצל היורשים כספי ריבית, כי רשות יורש כרשות לוקח, יש כאן שינוי רשות, אז בוודאות במשנה רמי בר חמא יסבור שיש ראיה שרשות יורש כרשות לוקח. ולמה? כשאדם מהצד מעיין במשנה שלנו, קשה לו מאוד לקבל את דברי רבה. הרבה יותר פשוט להבין דלא כרבה. המשנה אומרת, הגובל הוא מאכיל את בניו, או הניח לפניהם פטורים מלשלם. מה יכול להיות יותר ברור מזה? הניח לפניהם, האבא השאיר להם את הגזלה, והגזלה קיימת והם פטורים מלשלם. איך יעלה על הדעת? איך יעלה על הדעת? התשובה היא, כיוון שהיה פה ייאוש ורשות יורש כרשות לוקח ושינוי רשות, אז הם קנו את החפץ הנגזל, בזה נגמר הסיפור. רבה מחדש, דוחק ואומר שהחלום, אבל זה לא המשנה. לכן מי שאומר שרמי בר חמא אמר את הדין שלו על הברייתא על ריבית, אז ודאי שבמשנה שלנו יסבור שרשות יורש כרשות לוקח. מי שאמר שהמחלוקת היא דווקא במשנה, אין מכאן כל ראיה שהם נחלקו גם בברייתא. כי אפשר לומר שנכון שרמי מהמשנה שלנו מוכח שרשות יורש כרשות לוקח, מהברייתא אין הוכחה. אי בברייתא כתוב שהילדים לוקחים את הכספי ריבית, היעלה על הדעת הרי מחויבים להשיב. התשובה היא גזירת הכתוב, כמו שרבה אומר, אימך. אז קל לי ונכון להבין את הברייתא היטב, גם אם אני לא סובר רשות יורש כרשות לוקח. אילו דברי הגמרא. אומרת הגמרא, תנו רבנן, הגוזל הוא מאכיל את בניו, פטורים מלשלם, הניח לפניהם, אם הוא השאיר להם את הגזלה ומת, גדולים חייבים לשלם, קטנים פטורים מלשלם. גם את הפסקה הזאת אנחנו לא יכולים להתעלם מהמחלוקת של רבה ורמי בר חמא. הרי לפי רבה קל מאוד לבאר את הדברים. אם אדם מת והשאיר גזלה והגזלה התקיימת בעין, אומר רבה פשוט שאתה חייב להחזיר, יש ייאוש בלי שינוי רשות, חייבים להחזיר את הגזלה לנגזל. דין פשוט. צריך להבין למה קטנים לא, אבל בגדולים זה דין פשוט. אם אבל אני אומר כמו רמי בר חמא, לפי רמי בר חמא מוכרחים לומר שאנחנו מדברים כאן בברייתא לפני ייאוש, ומכיוון שזה לפני ייאוש אז הם לא קנו, ואם הם לא קנו הם מחויבים להחזיר. וזה מה שרשי מדגיש ואומר. אומר רשי בדיבור המתחיל, גדולים חייבים ורמי בר חמא מוקים לה לפני ייאוש, פשוט. מה קורה לגבי קטנים? קטנים פטורים, כיוון שקטנים אי אפשר להביא אותם לבית הדין. אז נכון שהגדלה קיימת בעין, אבל כדי לקחת את הגזלה מהבית של היורשים צריך תביעה בבית הדין. אדם לא יכול לקום בבוקר ולהוציא חפץ מרשות חברו, כיוון שהם עכשיו אוכבים בחפץ, אז אתה תובע אותם לבית הדין. לא משנה אם אתה תובע אותם שיש לך עדים, אתה צריך לעשות תביעה. כדי שיהיה תובע צריך נתבע. קטן לא שייך לתבוע, קטן הוא לא בא לבית הדין, קטן לא קיים. ממילא שום דבר, חייבים לשלם, קטנים פטורים מלשלם. זה המצב.
לא, זה גדולים. אני בא למישהו, אני יודע שהוא
גדל ממשהו,
אני אומר, תחזיר לי את זה. אתה יודע מה?
זה חזר עם צ'וקה. אין בעיה. שום דבר הוא לא מביא. שום דבר. אם אבל אתה רוצה לתבוע, זה תביעה, זה בית. ואם אמרו גדולים, אין אנו יודעים חשבונות שחישב אבינו עמך פטורים. אם באים הגדולים ואומרים לנו, רבותיי, אבא שלנו היה לו איתך הרבה עסקים, מסתום הסתדרתם ביניכם, לכן אנחנו לא צריכים לשלם, והדין פטורים, אז באמת הם פטורים מלשלם. שואלת הגמרא, משום דאמר איננו יודעים פטורים, היעלה על הדעת? בגלל שהם אומרים שהם לא יודעים, ומה השאלה? אז ככה באמת רש"י מציג את הגמרא. רש"י מציג, על אף שאני לא רוצה שיכנס יותר מזה, אבל רש"י לכאורה לומד את הדברים, הרי הוא הנגזל טוען טענת בריא, והם היתומים טוענים טענת שמה, ובריא ושמה בריא עדיף, על אף שאליבא דאמת וכבר שואל את זה הפני יהושע במקום, זה לא נכון. מתי אני משתמש במושג בריא ושמה? זה לפני שלמדנו המוציא מחברו עליו הראיה. אחרי שלמדנו שהמוציא מחברו עליו הראיה, אין שום הבדל בין טענת בריא לטענת שמה. המוציא עליו מוטל להביא ראיה, אז גם אם הוא בא בטענת בריא הוא צריך להביא ראיה. אבל כרגע אנחנו באים ואומרים, לכאורה, איך יעלה על הדעת, הרי זה טוען טענת בריא וזה טוען טענת שמה. וגם אם הייתי מתעלם לרגע מהפני יהושע, אז הייתי מסביר את הדברים כך. הנגזל בא בטענת בריא ואומר, והיורשים לא מתווכחים, הרי גם אתם יודעים שאבא שלכם גזל. אז אין ויכוח שהחפץ הזה לא שלכם, זה לא סוג בריא רגיל. זה סוג טענת בריא שבא ואומר, הרי אתם יודעים שזה נגזל. מה אתם אומרים? אולי אבא שילם. אתם יודעים שזה הגיע בצורה של גזלה. זה לא טענת שמה אפילו. זה עוד פחות משמה. הרי זה, לפי כולם זה חפץ שלא שייך לכם. על סמך מה אתה רוצה להשאיר בידם? עונה הגמרא. עונה הגמרא. עונה הגמרא. תשובה. אמר רבא, הכי כאמר. גדולים שאמרו, יודעים אנו חשבונות שחישב אבינו עמך, ולא פש לך גבי ולא מידי פטורים. אם הם באים ואומרים, אנחנו יודעים שאבא יסתדר איתך, והאמת היא שזה גם לא טענה. מה זה אתם יודעים? ידוע שהוא גזלן, עכשיו אתם רוצים לטעון שהוא שילם. אתם עכשיו רוצים להוציא ממני, תביאו ראיה שהוא שילם. אז באמת תופות דיבור מתחיל ולא פש לך, חש לדברים. אומר תופות, ומה הם נאמנים? מיגו שהיו יכולים לומר, החזרנו לך. הרי מה הם נידון? יש פה אגרטל. הם יכלו לבוא ולומר, את זה נתנו לך מזמן. זה שזה בעין זה בגלל שהם מיוזמתם באו עם החפץ אליו. אם הם היו מחביאים את זה, הם היו נאמנים. לכן הם נאמנים לומר, אנחנו יודעים. הנה מי? כגון שאין לדי גזלה, אלא הודעת הבנים בלבד. זה הפה שעשר הפה שיתיר. אנחנו אומרים לך שאבא גזל, ואנחנו אומרים לך שאבא יסתדר איתך, במילא אנחנו לא חייבים לך כלום. תניא אידך, הגוזל ומאכיל בניו פטורים מלשלם. הניח לפניהם והחלום, בין גדולים בין קטנים חייבים. שואלת הגמרא, קטנים ממחייבה? לא יהיה אלא דאזי קזוקי. אנחנו למדנו שקטן פגיעתו רעה. כך למדנו משנה בפי זין. הם שחבלו באחרים פטורים, ואחרים שחבלו בהם חייבים. בוא נבוא ולומר שבאמת אבא הניח גזלה והם אכלו אותה. אז מקסימום אתה יכול לדון אותו כאדם המזיק. נו, אדם שמזיק קטן הוא פטור, על מה אתה תובע אותו? עונה הגמרא, אמר אף פאפה אחי כאמר. הניח לפניהם. ועדיין לא החלום, בין גדולים בין קטנים חייבים. אי לכאורה ראינו קודם ברייטה, שהברייטה אמרה שבקטנים פטורים. אז על זה אנחנו תכף ומיד נלמד בסוף העמוד. מחלוקת בין סומכוס לבין חכמים, האם בקטן אפשר לתבוע לדין או לא. הברייטה הקודמת הייתה כדעת סומכוס שאומר שבאמת קטנים אי אפשר לתבוע. הברייטה שלנו דעת חכמים שאפשר לתבוע קטנים. אז בין גדולים בין קטנים חייבים לשלם. אמר רבא. הניח להם אביהם פרה שאולה, משתמשים בה כל ימי שאילתה. האבא שאל פרה ל-30 יום, מת אחרי 10 ימים. הבנים ממשיכים להשתמש בפרה עד סוף השאילה. מתה, אין חייבים באונסיה. ואם הפרה הזאת מתה, אז הבנים לא מחויבים לשלם את אונסיה, ופה יש חידוש גדול. אבל אני חושב שצריך להדגיש גם את הדגש של הגמרא. מה כתוב פה? מה אומר רבא? מחד גיסא, מכיוון שאבא שאל את החפץ, הם יכולים להמשיך להשתמש בחפץ. ואם מחר קרה אונס, אז הם פטורים. אם מחר קרה אונס, הם פטורים. מה פרוש? תחליט. אתה שואל או לא שואל? אם אתה שואל, אז אתה חייב באונסיה. אם אתה לא שואל, אבל תשתמש. מה יקרה אם הבהמה הזאת לא נאנסה אלא נגזלה? נגנבה, מה יהיה הדין? אומר פה הרשב"א במקום, אם היה גזל באמת הם יהיו חייבים, והרשב"א הזה מבהיר את הדברים. בעצם כתוב פה דבר כזה, הקטנים האלה, היתומים, לא הקטנים, היתומים האלה באים ואומרים, מה שאנחנו עכשיו מחזיקים בפרה, כי אנחנו שומרי שכר שלך על הפרה. האבא שאל את החפץ, אני לא צריך לדעת מה אבא עשה, אני יודע דבר אחד, שיש פה פרה, שהפרה הזאת היא שייכת לך, אז מה זה עושה פה בחצר? אז אנחנו שומרים. מה התשלום שאנחנו מקבלים על השמירה? זכות השימוש בפרה. זאת אומרת, מה שהם משתמשים בפרה, הם משתמשים כדין שומרים. על האונס שלה הם פטורים. על גניבה ועבדה כדין שומר שכר, ודאי שהם יהיו חייבים. מה קורה כסבורים של אביהם ותבחבוה ואכלוה? מה כתוב? איפה? למה לא מסתדר?
אף שאל, אף שהיה שומר
שכר. אבא לא היה שומר שכר, אבא שאל. מה פתאום? האבא שאל, הם הדין של שומרים, לא אבא.
אבא פעמת אחרי
ששאל. לעומת זה, כסבורים של אביהמים וטבחוע ואכלוע, יש פרה בחצר, אבא מת, עושים על האש. שוחטים את הפרה כי הם משוכנעים שזה פרה שנשאר מאבא. מתברר שהיא הייתה שאולה. משלמים דמי בשר בזול. בכל מקום בשב דמי בשר בזול זה שתי שליש המחיר. הרעיון הוא כזה, מה הם טוענים? אם היינו יודעים שהפרה לא של אבא, לא היינו שוחטים. והתשובה היא, אם בן אדם מציעים לו בשר ונותנים לו את זה בשליש הנחה, בשתי שליש המחיר, אז גם מי שאין לו לוקח. אז גם אם זה לא היה שלכם, הייתם קונים את זה, אז לשלם דמי בשר בזול הם חייבים. מבררת הגמרא, מסיים את הגמרא, מסיים רבה, הניח להם אביהם אחריות נכסים, חייבים לשלם. איקא דמתני לרישא ואיקא דמתני לסיפא. הפסקה האחרונה, הניח להם אביהם אחריות נכסים, יש מי שאמרו שזה מתייחס לרישא. מה קורה, הניח להם אביהם פרה שאולה, משתמשים בה, ואז התשובה היא, ואם ימתה, אין חייבים באונסיה, אבל אם נשאר אחריות נכסים, אז כן משלמים באונסיה. והיא קדמת לי להסיפה, מה קורה אם הם שחטו והם לא ידעו שזה לא של אבא, אז משלמים דמי בשר בזול. אבל אם האבא השאיר אחריות נכסים, אז גובים את כל הבשר מאחריות הנכסים. הוא מבאר את הגמרא. מן דמתני לה הרישה, כל שכן הסיפה הוא פליגה דרב פאפה. מן דמתני לה הסיפה, אבל הרישה לא, והיינו דרב פאפה, דאמר רב פאפה. אנחנו היינו צריכים לבוא ולשאול, וזה בעצם שיטת רב פאפה, מה ההגדרה של התחייבות שואל באונסי החפץ? ממתי השואל חייב באונסי הבהמה? האם ההתחייבות של השואל זה ברגע השאלה? אני אומר את זה בשפה קצת גסה, אבל כדי שזה יהיה בהיר. כשאני שואל ממך פרה, כשאני מושך את הפרה, אני המשאיל, בעצם אני חייב לך פרה. נקודה.
השואל.
השואל באותו, כשלוקח מהמשאיל, השואל עכשיו חייב פרה. חייב לך פרה, התחייבתי. לא, חייב לך פרה.
שואל.
שואל, חייב לך פרה. נכון, שאם הבהמה הזאת היא קיימת, אז אני צריך להחזיר אותה. ואם קרה אונס ופתאום היא מתה, תביא פרה אחרת. אבל ברגע ששאלתי, ברגע השאלה אני כבר התחייבתי. או, כששאלתי פרה, אז אני כמו כל שומרת. ברגע שקרה אונס, רגע אונס מחייב אותי פרה חדשה. אבל עד עכשיו לא הייתי מחויב. הנפקא מינה, מאיזה שעה הנכסים משתעבדים לדבר. אם אני אומר שאני כמו מלווה ולא יווה, עכשיו לביתי פרה לצורך העניין, מי ולהוצאה ניתנה, אבל לביתי פרה, בתנאים שכל זמן שהפרה בעין קיימת, אני חייב להחזיר אותה. אז הרגע, בזמן השאלה, יש אחריות על הנכסים, יש שיעבוד נכסים. אומרת הגמרא, מאן דמתני לה הרישא, מי שלומד את הדין של רב פאפה, את הדין של רבא על הרישא, איזה אומר? שגם בן אדם ששאל פרה ומת, אנחנו באים ואומרים שהמהמה מתה מאליה, לא עשיתי שום דבר. בכל זאת יש אחריות נכסים, והנכסים משלמים את הפרה, בתנאי שיש קרקע, שיש אחריות נכסים. אז בוודאי בסיפה, שהם עשו מעשה בידיים, הם שחטו, ודאי שהנכסים אחראים לשלם במידה ויש אחריות נכסים. אבל זה לא כרב פאפה, כי בעצם ממתי חלה האחריות? מרגע ששאלתי, ורב פאפה לומד שרק ברגע האונס. הוא דלא כרב פאפה. מנדמת נילה הסיפה, אבל מי שלמד את הדברים על הסיפה, הסיפה מדברת על מעשה בידיים, על שחת. שם באמת אני אומר שאם האבא יש נכפים, אז הנכפים אחראים על מעשה בידיים. אבל על חלק כזה של הרישה, שהיא מתה מאליה, מתה מאליה זה אונס גמור. מה אתה רוצה לחייב אותי על האונס? ממתי האבא משועבד לאונס? ברגע שנעשה האונס. כשהאונס נעשה, אבא כבר מת עליו השלום. אז ממילא אין שיעבוד נכפים. אין מקום לבוא ולגבות מן הנכפים. כך לומדת הגמרא את הדברים. איפה זה כתוב? אומרת הגמרא, דאמר רב פאפה, הייתה פרה גנובה לו, וטבחה בשבת, חייב. למה? שכבר חייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. אומר רב פאפה דבר כזה, אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא קימלה בדרבה מיני. אדם גנב פרה ביום חמישי, שחט אותה בשבת קודש, חייב ד' והי. מה אם קימלה בדרבה מיני? התשלום של ד' והי זה לא תשלום המוני, זה כנף. על כנף לא נאמר קימלה בדרבה מיני. המושג של קימלה בדרבה מיני זה כשיש לך חיוב ממון קטן וחיוב ממון גדול, אז בכלל הגדול מונח הקטן, בכלל מתי מנה. אבל כנף, כנף זה דבר חיצוני. כנף, התורה כנסה אותך בלי שום קשר למה שהוא חייב מיטה על חילול שבת. אבל מה קורה? ממשיך רב פאפה, הייתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת, פטור. שאיסור שבת ואיסור גניבה באים כאחד. למה? כי הוא שחט בשבת. מתי הוא גנב? אומר רב פאפה, מכיוון שאני סבור שלא רגע השאילה היא הרגע המחייב, אלא הרגע שבו נוצר האונס זה הרגע המחייב, אז זה קרה בשבת, כי אם לבדרה במיני. לכן אני אומר שפטור. אומרת הגמרא, תנו רבנן והשיב את הגזלה אשר גזל. מה תלמוד לומר אשר גזל? הרי המילים אשר גזל מיותרות. והשיב את הגזלה, ברור, אשר גזל, אלא מה? כהן שגזל יחזיר. זאת אומרת, שאם החפץ בעין, מכאן אמרו, הגוזל הוא מאכיל את בניו, פטורים מלשלם. למה? כי החפץ לא בעין. הניח לפניהם החפץ בעין, בין גדולים בין קטנים חייבים. משום סומכוס אמרו, גדולים חייבים, קטנים פטורים, וזה מה שהזכרנו קודם, מחלוקת חכמים וסומכוס. האם קטן אפשר להביא אותו לבית הדין? לא, לפי חכמים, גם קטן אפשר לטבוע ממנו את הגזלה כשהיא בעין. לפי סומכוס, הוא לא נטבע. לאור זה מספר את הגמרא, ברחמוה דרב ירמיה, תרק גלי בעפי דרב ירמיה. גיסו, מה שנקרא בן חמיב של רב ירמיה, קטן. האבא חמיב של רב ירמיה מת, והוא היה קטן, והוא טרק את הדלת, סגר את הדלת של בית אביו, ולא נתן לרב ירמיה להיכנס. זאת אומרת, רב ירמיה לאחרי מות חמיב רצה להחזיק בבית, הולך הקטן, נועל את הדלת ולא נותן לו להיכנס. אתה לקמי דרב אבין, הולך לרב ירמיה אצל רב אבין, אמר שלא, הוא תובע, אומר לו רב אבין, מה אתה רוצה? הרי הוא היורש. אביו היורש, שלא הוא תובע, ודאי שהוא לא נותן לך להיכנס. אמר לזה, המאיתינה סעדה דאחזיקה בה בחיי דאבוה, אומר רב ירמיה, אבל יש לי עדים שאני החזקתי כבר בבית, או קניתי, או קיבלתי מתנה, אבל החזקתי את זה כבר בחיי חמי. אמר לי, עונה לו בחזרה רב אבין, וכי מקבלים עדים שלא בפני בעל דין? הרי הוא קטן, אומר רש"י, שורה ראשונה למעלה. כמן דלייס אדמי, מבחינתנו הוא לא קיים. כמו, אומרת הגמרא, ולא? וכי לא מקבלים עדות כשיש סיפור של קטן? והקטני בין גדולים בין קטנים חייבים, הרי למדנו ברייתא. מה יהיה באופן דעת חכמים? כשיש לנו גוזל ונגזל, והוא מת הגזלן, ונשארה הגזלה בעין אצל היורשים, בין גדולים ובין קטנים חייבים לשלם. איך? תובעים את הקטן לבית הדין והוא משלם. הנה יש אפשרות להכניס קטן לבית דין. אמר לי, הרי מחלוקת סומכוס בצידך, עונה לו רבי אבין לרב ירמיה, הרי זה מחלוקת, וסומכוס אומר שאי אפשר להכניס את הקטנים. אמר, אומר לו רב ירמיה לרבי אבין, איכפל כולי אלמה וקאי כסומכוס לאפוקן לדידי? האם כולם באו ונחלקו כדי להוציא ממני? הרי יש יחיד ויש רבים, תמיד הלכה כרבים, יש חכמים שאומרים שאפשר לתבוע קטן, יש דעת יחיד סומכוס, אז פתאום סומכים על דעת היחיד ודלא כרבים? הדעה הכי תוך הם מדברים, יגלגל מילתא אתא ומתא לקמי דרבי אבהו, התגלגלו הדברים, הדיון שלנו לפני רבי אבהו. אמר לו שמעו לכו עדר רב יוסף בר חמא אמר רבו אישיה, דאמר רב יוסף בר חמא אמר רבו אישיה, תינוק שתקף בעבדיו, רש"י מביא שתי פירושים, או שהוא לקח את העבדים וירד איתם לשדה לתפוס שדה, או שהוא תקף בעבדים, הוא תפס את העבדים עצמם וירד לתוך שדה של חברו ואמר שלי הוא, אין אומרים נמתין עד שיגדיל, אלא מוציאים מידו מיד, ולכשיגדיל יביא עדים ונראה. אומרת הגמרא, אם ככה, אותו דבר אצלנו, יש פה סיפור עם קטן, קודם כל תפוס את הקטן, שלח אותו הביתה, תוציא אותו מהבית, תן לרב ירמיה להיות בבית. מה הוא טוען? שזה כן שלו, שהוא היורש, נו, תהיה גדול, נדבר. אומרת הגמרא, מדמי, אפשר לדמות בין המקרים? התמוד מפקינן מיני דלוקיים עלי החזקה דאבוה, אבל איך הדעית לי חזקה דאבוה? לא, כל מה שדיברנו שם בציור היה מדובר בן אדם נכנס לקרקע שלא שייכת לו ירושה מאבותיו, הוא רוצה לתפוס קרקע. אתה רוצה לתפוס קרקע? אתה קטן, לך מפה, תהיה גדול, תביא עדים, נשב ונדון, נראה מה הדין. פה זה מתחיל הפוך, הקרקע של אביו, אתה רוצה להוציא אותו מקרקע אביו, אתה רוצה להוציא אותו? תחכה שהוא יהיה גדול שאפשר להביא אותו לבית הדין ונדבר. בינתיים אתה רביר מיד תחכה בחוץ. תוסות כאן בפנינו למעלה, דיבור המתחיל, אבל היכה, אומר תוסות, משמע דהיינו, אפילו היה רב ירמיה בתוך הבית, מדלו מפליג הטעם בעל השדה מוחזק בשדה, אחר רב ירמיה לא היה מוחזק במשמע דלותלי באחי מידי, אלא במדעית לי חזקה מאבות, אפילו היה רב ירמיה מוחזק בבית. שיטת התוסות אצלנו, שגם אם רב ירמיה היה יושב בתוך הבית, זה לא משנה את הדין, מכיוון שהקטן הוא היורש, הוא מוחזק מאבותיו, הוא מסלק את רב ירמיה. כך שיטת התוספות אצלנו. למעשה הנידון הזה זה מחלוקת עם תוספות בערכים, ששם התוספות נוקט שרק בגלל שהיו שני דברים, גם הקטן יושב בבית ולא נותן לרב ירמיה להיכנס, וגם הוא מוחזק מאבותיו, וכך נוקט פה המהרש"ל בעוד זין, וכך נקט אפמה להלכה ועוד, וזו הלכה. רק בגלל שרב ירמיה היה מחוץ לבית, הוא לא נתן לו להיכנס לבית, פלוס מוחזק מאבותיו, זה הסיבה שהוא יכל למנוע. אבל אם באמת רב ירמיה היה בתוך הבית, לא היה הדין זהה.